לפני התיבה, על חזנות, חזנים ובכלל, עם מרדכי סובול.
שלום עליכם מאזינים, שלום עליכם מאזינות. ברוכים אתם כולכם בבואכם לתוכנית לפני התיבה. תוכניתנו היום, על פי מסורת תוכניות לפני התיבה, פרקי חזנות בשיר ובסיפור, לפני ומאחורי הפרגוד של העולם המופלא הזה, של המוזיקה הליטורגית יהודית, והכל הכל מתוך המאגר הבלתי נדלה של החזנות לדורותיה. האזנה הרבה לכולכם. בזיין באלול תשכ"ו, 23 באוגוסט 1966, בשעה 6:10 בבוקר, יצאה נשמתו של משה קוסיביצקי בביתו אשר בגרייט נק, ניו יורק. כאשר התפשטה הידיעה, הסתרר אבל כבד מאוד בקהילות ישראל. המונים נערו לבית הכנסת בית אל בבורו פארק, המקום בו שימש כחזן ראשי במשך 14 שנה. המקום התמלא עד אפס מקום, והמונים חיכו בחוץ. האם האישישה, בת ה-88, כבר ידעה ייסורי שכול, כאשר שכלה את בנה יעקב בשנת 1959. והיא ישבה עם המשפחה המיותמת, עם בנו החזן אלכסנדר קוסביצקי, עם אשתו ברכה קוסביצקי, ואחיו החזן דוד קוסביצקי. כל ישראל הפסיק את שידוריו, והודיע על האבדה הגדולה. מלך החזנים, החזן משה קוסביצקי, הלך לעולמו בגיל 67. ועורך תוכניות מורשת ישראל דאז בכל ישראל, ברוך שיין, נשא הספד. למחרת הגיע אהרון לישראל, ומשה קוסביצקי נטמן בהר המנוחות בירושלים, בגוש כ"ד דלת, חלקה א', שורה ה', קבר 3. מזונות ומזינים, תוכניתנו היום ארוכה מהרגיל, כמעט שעתיים, והיא תוקדש כולה לקול האגדי, לחזן הענק ולאדם המיוחד מאוד והצנוע, החזן משה קוסביצקי. איתי באולפן הטכנאי רוי קנטן והמפיק דודי איינהורן, וגם אורחים איתם נשוחח על הדמות המיוחדת הזאת של מלך החזנים, החזן משה קוסביצקי. שלמה גרופמן הוא יושב ראש מועצת המנהלים של קרן פר, ומה שנוגע מאוד לענייננו הוא היושב ראש של יובל האנסמבל הישראלי לחזנות ומוזיקה יהודית. שלום לך, שלמה גרופמן.
שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
אנחנו אומרים משה קוסביצקי. מה אומר לך משה קוסביצקי?
אני יכול לחלק את זה למספר תקופות בחיי, אבל משה קוסביצקי מלווה אותי מאז ילדותי, כאשר כמעט בכל ערב ראש השנה, או בליל ראש השנה, שהיינו יושבים בבית יחד עם אבא ואמא זצ"ל, הייתי שומע מהם על תפילותיו של החזן משה קוסביצקי בבית הכנסת לומצקה סינגוגה בוורשה. אמא, ילידת וורשה, התפללה גם בבית הכנסת עוד לפני שנישאה, וגם אמא שלה הייתה מתפללת. האבא היה חסיד אלכסנדר, ולכן לא התפלל בבית הכנסת לומצקה. ומה ששמעתי ממנה במיוחד על הימים הנוראים, ולכן אני מזכיר את זה כשאנחנו בחודש אלול, זה תפילותיו המיוחדות של משה קוסביצקי לאורך כל השנה, אבל במיוחד בימים הנוראים. בית הכנסת שגם במשך שנים רבות היה רגיל לחזנים מעולים, קוסביצקי כידוע התקבל לבית הכנסת אחרי החזן סירוטה, שהיה חזן מהולל, אבל כפי ששמעתי מאימא, התפילות של משה קוסביצקי עלו מדרגה מבלי שאני פוגע משהו בחזן סירוטה. בית הכנסת בימים הנוראים היה מוקף בפרשים ושוטרים, כיוון שמאות ואלפים צבעו על בית הכנסת לומצקה סינגוגה כאשר רצו להאזין לתפילותיו של קוסביצקי. הבכי של הקהל ואיסוף הדמעות שאפשר היה לקבל בבית הכנסת לומצקה, כפי ששמעתי מאמי ז"ל, היה נהרות.
שלמה, יצא לך לשמוע אותו גם פה בישראל?
יצא לי לשמוע אותו בישראל ב-1963, אם אני לא טועה. היה קונצרט של משה קוסביצקי בהיכל התרבות, אם אני לא טועה זה היה עם עוד שני חזנים.
זה היה בחודש אוגוסט, וזה היה במסגרת פסטיבל ישראל.
כן, זה היה במסגרת פסטיבל ישראל.
משה גנצ'ו ויעקב ברקין.
אני זוכר עד כמה שהיה קשה לי אז במעמדי כסטודנט לקנות כרטיס, נדמה לי ב-5 לירות. זה היה בהיכל התרבות שלא הייתי בו מעולם, ואני מוכרח לומר לך מרדכי, הקונצרט, עמידתו המיוחדת של קוסביצקי על הבמה, הקול המיוחד שתפס את הקהל כולו, הווירטואזיות המיוחדת שלו, כל אלה הביאו אותי לידי כך שלא ישכח לעולם את הקונצרט המיוחד הזה.
אם אתה מדבר על הקונצרט הזה, גולת הכותרת של הקונצרט הזה ב-1963, עכשיו אני מתחיל להבין מדוע בחרת את היצירה שבחרת.
עקביה בן בעללל מלווה אותי מאז הקונצרט ההוא, שגם במסתרים הקלטתי אותו על מה שהיה אז טייפ רעוע וזול שקניתי כסטודנט.
זה הווידוי שלו היום, אחרי כל כך הרבה שנים. בכל אופן, אני רק אוסיף, אני אספר כי היצירה עקביה בן בעללל חוברה על ידי ישראל אלתר בשנת תרפ"ט 1929, בעת שהוא שרת בקודש בטמפל וריין בווינה. אז למה הוא חיבר עקביה? חיבר עקביה כי אז הייתה הכנסייה הגדולה הנתכנסה של אגודת ישראל, וישראל אלתר הוזמן לפתוח את הכנסייה הזאת. פעם רבנים שרצו לעשות כינוס ולהביא אותו לדרגה גבוהה, הזמינו חזנים, ככה הזמינו את רוזנבלט, וככה הזמינו את קוורטן, וככה הזמינו את קוסביצקי, ואז הזמינו גם את אלתר. והוא נתבקש להביא יצירה תלמודית. ולכן מי שמקשיב לעקביה רואה את הלחן התלמודי הזה שמשולב בתוך היצירה.
אכן כך.
איך זה מגיע לקוסביצקי? קוסביצקי לא היה כל כך קל עם היצירה הזאת. בלעדיה לא היה מסוגל משה קוסביצקי לרדת משום בימה בעולם. תודה רבה לך שלמה גרופמן. עקביה.
תקיר בשלוש דבורים בין הטובו לידי עברו דו ויהיה פוסו מוריון מיועים בוסו בוסו מכיפו סרוחו
שלום לעורך דין מיכה ינון. מיכה ינון לא יכול אצלי לבוא ככה סתם בתור עורך דין. מוכרחים להזכיר לפחות את היותך ראש מנהל תרבות במדינת ישראל, ואני לא מתבייש לומר, וזה שפתח את הצוהר הסגור ליובל במנהל התרבות. משה קוסביצקי, ורשה, תלומצקה סינגוגה, ואני זוכר שריאנתי את אביך זכרו לברכה בנושא הזה, והייתי מבקש ממך להרחיב.
אחד הסיפורים המשפחתיים שאבא שלי אהב מאוד לספר זה שבגיל 14 כשהוא למד עם אבא של שלמה גרופמן בבית מדרש לרבנים תחכימוני בוורשה, זה היה ב-1928, קוסביצקי הוזמן למבחן בשבת בבית הכנסת, וכל מי שהיה לו עניין בחזנות כמובן הצטרף לקהל הגדול שהיה, זה היה אולם גדול מאוד, ו בני נוער אז כנראה התעניינו לא בסמארטפונים ודברים כאלה, אלא התעניינו בחזנות. עובדה היא שחבר'ה בגיל 14 באו לשמוע את קוסביצקי והתרשמו עד כדי כך שהם
זכרו את זה לדורות, וכמו שאתה אומר, אבא שלי התראיין פה לפני, לא יודע, 15 שנה או משהו כזה. כי הוא נפטר לפני 14 שנה, זכרונו לברכה. בכל אופן, זה היה סיפור מורשתי שעבר אצלנו במשפחה, ואני רוצה להמשיך וגם להתחבר לאירוע תל אביבי. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בבחירות לכנסת השלישית, ב-1955, הבחירות נערכו ב-26 ליולי 1955.
והוא היה פה בארץ ביוני וביולי.
והייתה עצרת נעילה של הבחירות של הפועל המזרחי והמזרחי, חזית דתית לאומית, שרצו פעם ראשונה ביחד. קודם הם רצו בנפרד, הפועל המזרח קיבל 8 מנדטים והמזרח קיבל 2 מנדטים בכנסת השנייה.
כן.
בכנסת השלישית הם רצו ביחד, הופיעו, אז היה מותר לאומנים להופיע בהצהרות בחירות. זה היה בקולנוע גנרינה. מי שזוכר את קולנוע גנרינה, זה היה אולם פתוח, ושם הוא שר עשה עיניי אל הערים, למרות שמשם רואים את הים ולא את הערים, אבל אני זוכר את זה כמו היום, ולכן גם ביקשתי ממך להשמיע.
באיזה לחן, מיכה?
עשה עיניי אל הערים, מהעין
יבוא.
אתה רואה?
בכל אופן,
זה הלחן של משה קוסיביצקי.
זה רבני, אמרת אותו.
כמו כל הדברים האחרים.
שזה, הוא אימץ אותו.
כן.
בכל אופן, דבר שלישי ואחרון שאני רוצה לספר עוד.
דומני שאת הלחן הזה, זה נכתב לכבוד הקמת מדינת ישראל.
זה אחד הסיפורים, אני אשלים את זה מיד.
ואז, בבחירות האלה, בגלל שגם הם הלכו יחד, ואולי גם בגלל משה קוסביצקי, הם קיבלו מנדט נוסף. היה להם 11 מנדטים. אז זה הסיפור השני. והסיפור השלישי והאחרון, אחי ואני, שהוא אחי, הוא חובב חזנות אפילו גדול ממני,
ידוע.
יואל, פרופסור יואל ינון, ואנחנו נסענו לעבור לפני התיבה בבוגוטה, קולומביה, בשנת 64. למה נסענו לשם? אבא שלי היה שגריר, הוריי היו בבוגוטה, קולומביה, אבא שלי היה שגריר בקולומביה, אחר כך הוא היה שגריר גם באורוגוואי, ובאותה שנה הקימו שם מניין אשכנזי, כי רוב הקהילה הייתה ספרדית, ולא היה להם בעלי תפילה, ואז הם שמעו שהילדים של השגריר מסוגלים לעבור. נסענו לשם, עברנו לפני התיבה, בנוסח בילו, רביץ, כידוע, וחזרנו דרך ניו יורק. בערב סוכות היינו בניו יורק, והגרנו אצל קרובים בבורו פארק, ואז הם לקחו אותנו לבית אל, לבית הכנסת בית אל, ששם כיהן קוסביצקי, ובערב סוכות ישבנו ושמענו בתפילה את החזן קוסביצקי, ומה שהרשים אותנו זה גם קוסביצקי, אבל עוד דבר מאוד מעניין שלא ראיתי בשום מקום. בשורה הראשונה בבית הכנסת ישבו חזנים בדימוס, וכולם היו להם קמרטונים, וכולם ישבו וכל הזמן בדקו עד איפה הוא מגיע. וזה הרשים אותי מאוד, ואני זוכר את זה עד היום. זה היה לפני 52 שנה.
כן.
וזה הסיפור שלי עם קוסביצקי.
עכשיו, לגבי עשה עיניי, ישנן שתי גרסאות. אחת אומרת שזה חובר על ידי מרדכי ירדני פה בישראל בשנת 34, באוהל שם בתל אביב, בעונג שבת, והמארח היה חיים נחמן ביאליק. אבל לקוסביצקי היה סיפור אחר, שהוא ילך ברחובה של שיקגו, והוא שמע פתאום שקמה מדינת ישראל. ואז הוא אומר, נכנסתי למלון יחד עם מרדכי ירדני שגם היה שם, והוא שר לי ואני שרתי, וכך נולדה היצירה הזאת. אני מציע לאמץ את שתי הגרסאות האלו. תשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, הלחן מרדכי ירדני, כאן בהקלטה עם תזמורת סימפונית בניצוחו של וורנר בס.
Yeah.
Hello, Sol Zim?
Yes, this is Sol Zim. Yes, how are you, Mordechai?
I'm fine, and I understand that you are between two lectures. And
yes, you're right.
we are jumping in because we have a very special item to go on. A special name, Moshe Kosevitsky. I know that you were one of his students. And I would like to hear a few things that you have to say about him. Please.
Well, at 1965, I studied with him, and he didn't have any other Talmidim. He didn't want to take anybody to study with.
Right.
So Naomi Waldman said, go to him. I made an appointment for you. Just go. So I went, and what happened was, he was already in 1965, his throat.
He was sick already, but he didn't know.
He was starting. I studied with him for 8 months. Exactly 8 months.
One minute, Sol. I have to translate. החזן סול זי מדבר על משה קוסביצקי, נקודה שבו הוא למעשה מתקבל להיות תלמיד של משה קוסביצקי בשנת 1965. הוא כבר חולה אז. מרגיש שמשהו לא בסדר ועדיין לא אמרו לו למעשה מהי המחלה שהוא סובל מנה.
Okay, well, you have to understand, no matter when I came, once a week, I'd come there for a lesson, I'm supposed to come for 1 hour, he would give me, I would sit and talk with him, and he'd teach me almost for 4 hours. He was an unbelievable guy. Today, 1 hour, bingo, out.
Sol היה אמור לקבל שעה כל שבוע ממנו, ובמקום שעה הוא היה יושב איתו לארבע שעות, ממש בלי לשים לב. לשעה ולשעון. Please.
Correct, yes. And let me tell you, Mordechai, when he made his first record, he was so upset. He listened to it, and he told me, in those years, it was a 78. And he says, I want to share a personal story with you. He said to me, I took the record, and I threw it against the wall. What? I was shocked. He said, yes. I threw it against the wall, but it wasn't only that because I listened to Hirschman all these years. I loved Hirschman. He was his idol. He loved him.
מספר החזן סול זים שמשה קוסביצקי את הקליטיו הראשונים שהוא הקליט הוא היה משבר, והסיבה שהוא שיבר אותם, הסיבה היא מכיוון שאצלו בראש החזן האולטימטיבי, מי שהוא קינה בו כל הזמן, היה החזן מרדכי הרשמן. ואני רק יכול להוסיף ולומר לכם שכשהוא התפלל פה בגאולת ישראל, זה מרכז בעלי מלאכה? כן. ואנחנו היינו שם, הייתי ילד, ואז ניגשו אליו החבר'ה ואמרו לו, מוישה, אויסה גוויינדלך, היית יוצא מן הכלל. אז הוא אמר, אל תזריך תיק או בסינוך נשקה הרשמן. הכל נכון, אבל זה עדיין לא הרשמן. סול, if I would ask you to choose one of the closest compositions to you that Moshe Kosevitsky sings.
I loved and learned so much. Firstly, he did everything he did was with motifs and the same tenias. He had such fire. He had such emotion. He had such great interpretation, which was part of his whole body. He did it with his entire neshama. So much musicality. He lived every single word. Every word that came out of his mouth had a sweet line.
אומר החזן סול זים, מספר לנו, כשהוא מקיף את אישיותו החזנית של משה קוסביצקי, ובתקליטיו השונים והיצירות, אתה שומע את הבשלות שלו. הוא היה בשל, הוא היה חזן, הוא היה מתוק יותר, הוא היה בעל רגש גדול יותר. So, Sol, what is the composition that you would like to listen to?
Okay, I love the Leilu Shalai Nircho.
Sol Zim, Kento Sol Zim, my dear friend, thank you very much for participating in this conversation. Here is Leilu Shalai Nircho. Thank you very much.
schön ist hoch, gar schwer die Worte so. Lies ich Gott ist hoch, gar schwer.
יושב איתנו כאן המפיק והמרגן לוי קנס מכפר הרועה, שזכויות גדולות יש לו בייצוג אומנים חזנים כאן בארץ וגם בעולם. קונצרטים שהוא ערך כאן, קונצרטים שהוא עשה בעולם, ואי אפשר שהשם משה קוסביצקי לא עבר דרכו ונצטלבו בכל אופן הדרכים בשלב כלשהו. אז לוי, משה קוסביצקי, יש לנו היום משה קוסביצקי?
לא. לא, אני אספר לך חוויה אישית מילדות שלי, כמו שפה נשמע מגרוף מהם, כל מיני חוויות. אני הגעתי לקנדה אחרי השואה, הייתי ילד במקלה של חזן רוזנצוויג, ואז שלחו אותי ללמוד בתור עבדס בוויליאמסברג. וכבר הייתי מאוד מעוניין בחזנות, ושבת אחת, אומנם שהראש ישיבה לא אישר לי, הלכתי ברגל מוויליאמסברג לבורו פארק, לשמוע את החזן מוישה קוסביצקי.
אחד אחד מהלך.
לא רק זה, השאלה היה שבדרך היה הרבה חלקים שאין בתים, שגם שאלה היה מותר בכלל, אבל אני רציתי לשמוע את מוישה קוסביצקי.
איך שאני מכיר אותך, אתה לא שאלת שאלת רב.
בדיוק. בקיצור, הגעתי לבית אל, שמעתי את מוישה קוסביצקי, זה היה מדהים, אבל יותר מזה, ממה שהתרשמתי, האישיות שלו.
כן.
חביב. אחרי התפילה הגשתי עליו ואמרתי, חזן, it was fantastic, it was worth the 3-hour walk that I did. You walked for 3 hours? Where are you from? שספרתי לי שאני יוצא שואה מהולנד, הוא ישב איתי איזה חצי שעה. Tell me what happened to your people in the war. הוא היה מאוד מעוניין באיך שרדנו והכל, וזה היה משהו. החזנות שלו עד היום אני לא אשכח, היצירות שלו במוסף, בתפילה, האישיות שלו והגדול, ואני תמיד נסיתי ללמד את זה לכל החזנים שהיה לי את הזכות לגדל. הדבר הכי גדול זה הצניעות. כמה שאתה יותר צנוע, אתה חזן יותר גדול. זה הסיקרט להצלחה. צנוע, ואז שני זה הכושר החזני.
אני מוכרח כאן לקחת את הקו שלך וספר לכם משהו, לכם ולמאזינים. אני לא אנקוב בשמות ודאי, אבל אני בשנות ה-60 הייתי אחד מארבעת ילדי הפלא של מדינת ישראל בחזנות. הייתי חיים לזר הרשטיק, ישוע קמפינסקי, פנחס ברון ואנוכי. אותי הזמין ברוך שיין, וזאת הייתה קבלת פנים משה קוסביצקי. ואני בתור ילד נכנסתי למסדרון של הבית, ומשה קוסביצקי כבר עומד, והוא מוריד את המקבעת שלו, את הבורסלינו שהייתה לו העיקרה, והוא שם את זה למעלה על ההנגר, ולידו עוד בורסלינו. הוא שואל, של מי הכובע הזה? ואז אומרים לו, למי שייך הכובע הזה? אוקיי. כך שאני עומד, אני רואה שהוא לוקח את הכובע הבורסלינו, לא שלו, אלא את הכובע השני. ואני אומר לו, this is not yours, זה לא שלך. והוא לבש את הכובע הזה. מדוע לבש את הכובע הזה? כי הוא ראה כובע שאיננו חדש. היה כובע מרופט של אחד החזנים שלח את זה, אז הוא שלף את הכובע הזה כדי שלחזן יישאר הכובע החדש שלו. זה מלמד מי הוא קוסביצקי, איזה אדם זה היה. לוי קנס, איזה קטע היית רוצה לשמוע מהמלך?
עוד דבר, אז זה היה שנת 55 שספרתי את ההליכה שלי מהישיבה. בגלל שאנחנו בחודש אלול, אז בקשתי לשמוע ענינו.
הוא חתיכת יצירה, חתיכת יצירה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ענינו נכתב על ידי מנדל קוטלוביץ' ולא קוסביצקי, וזה נכתב לזכרו של יוסל'ה רוזנבלט. היצירה מוקדשת במקור ליוסל'ה רוזנבלט. הקליט אותה, את היצירה הזאת, מרדכי הרשמן, ומוקר משה קוסביצקי, כמו כל יצירה אחרת שהוא שר, מיד מוסיף מנופך שלו. הקול הגדול הזה, הבלתי מוגבל שלו, בא לידי ביטוי בכל תנועה ותנועה. ומאז, כמובן, כמו הקוויה וכמו הבט וכמו כל יצירה אחרת, הוא לא יכול לרדת מהבימה מבלי לשיר ענינו. בבקשה.
I knew it! Anino abis mi manino, anino dairo la mano sanino, qui anino anino, 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 anino dairo la mano
שלום לדודו פישר.
שלום לדוקטור מרדכי סובול, מה שלומך?
אני בסדר, ברוך השם, אני שומע שאתה נמצא בדרך, ואני רוצה להנעים את נהיגתך במכונית ולדבר איתך על חזן יחיד ומיוחד בשם משה קוסביצקי.
אה, נו, אתה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה תמיד מנעים את נהיגתי, ואני אוהב לשמוע את התוכניות שלך, ובמיוחד את הסיפורים היפים שיש לך, ואת החזנים המצוינים שאתה משמיע. ועכשיו קוסוביצקי, אין לי סיפור על קוסוביצקי לצערי, כי בשבילי קוסוביצקי זה דבר שאסור לגוע בו, אסור היה לגוע בו. לי בכל אופן לא נגעתי אף פעם בקוסוביצקי. אני פחדתי תמיד מההשוואות, אתה יודע, הייתי יכול לחכות את פינצ'יק ולחכות את גלנץ ולחכות את הרבה חזנים אחרים, ובאמת אני תמיד בשבילי זה היה קוסוביצקי, זה היה משהו שאסור לנגוע בו, ואני אף פעם לא נגעתי בקוסוביצקי.
הרב דוקטור שין זיין כהנה, שמעתי אותו פעם אומר שקוסוביצקי, הקלות של השירה שלו והקול הזה שלו, זה אחת מן השתיים, או שכל אחד יכול לשיר, או שלאף אחד אסור לשיר.
כן, נכון. אני אגיד לה, אני יכול לספר לך אנקדוטה ששמעתי אותה מפי הרב שלום מירקין.
כן.
אתה זוכר את הרב שלום מירקין?
ודאי, ודאי, הדוד שלך מרחוב חיסין בתל אביב.
נכון, כל הכבוד, יאללה, איך אתה זוכר.
כן.
הוא גר בדרום אפריקה, וכשהיה איזה קונצרט גדול של מוישה קוסוביצקי בניו יורק, שהיה משהו מסוים שהוא רצה לשמוע, היה לוקח אונייה, ואז הוא היה נוסע עם אונייה שלושה שבועות לארצות הברית, והוא סיפר לי שפעם הוא הלך לכזה מיירב קונצרט של מוישה קוסוביצקי, והוא אמר, והוא רחום.
כן.
ובסיום התפילה, בסיום והוא רחום, הוא לקח טון, הוא אומר, כל כך גבוה, הוא אומר שכל הקהל התחיל לצחוק. היה צחוק גדול בקהל. כולם, אתה יודע, מהקול הזה, הטון הזה, חדר לתוך המוח של האנשים וגרם להם לצחוק. והיה צחוק גדול בקהל. הוא אומר, הוא לא ראה את זה, מעולם הוא לא ראה כזה דבר, וזה נשאר, ותמיד הוא היה מספר את הסיפור הזה, תמיד היה מספר לי את הסיפור הזה. המנעד שלו והנמוכים שלו שנשמעו בדיוק כמו הגבוהים שלו, זה פשוט...
דוד, אני זוכר משנים שאתה אוהב לדבר תמיד ואתה אוהב מאוד לשמוע את אלוקי אוזנך ושמע.
נכון.
מה אתה מוצא ביצירה הזאת?
אני מאוד אוהב את היצירה הזאת, אני מוצא בהכל, אני מוצא ברגש, אני מוצא בתפילה. האמת היא שאני שרתי את היצירה הזאת, אבל שרתי אותה כמו ששור שר אותה.
כן.
פעם, שוב אני אומר, אני ברחתי תמיד מקוסוביצקי, אני שרתי אותה כמו ששור שר, ולא יודע, התפילה הזאת תמיד דיברה אליי, וזה דיבור, זה דיבור עם הקודש ברוך הוא, זה דיבור עם אלוקים, ואתה אלוקי אוזנך ושמע, זה בקשה עצומה שאתה מבקש מהקודש ברוך הוא שיפתח את האוזניים שלו ושישמע את מה שיש לך להגיד. זה בשבילי באמת אחת התפילות היפות שכתב
סל שור.
חזן שור.
כן, ומשה קוסביצקי העלה אותה לדרגות שהיא באמת היום א' ב' של קוסביצקי. אין מה לעשות עם הדבר הזה. אז דודו פישר, אני רוצה להודות לך שהשתתפת כאן בתוכנית שלי, ואנחנו נשמיע לך ולמזינים את אלוקי אוזנך, ואני מאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, והצלחה בתפילות.
תודה רבה, שנה טובה לך ולכל המאזינים.
sorti di quel cielo, quando che non va figli, ah, non è.
אחרי כל תוכנית של לפני התיבה ברדיו קול חי, כלומר מה זה אחרי כל תוכנית, פעמים זה גם בשיחת טלפון, אבל בדרך כלל בשבוע שלאחר מכן אני מקבל מכתב, ובמכתב הזה ניתוח שלם של תוכנית לפני התיבה, מה היו הפרקים, מי שר, ציון לכל מבצע, לכל יצירה, ומי שחתום על המכתבים האלו הוא ינקלה שוורצמן. גם חזן, גם זמר מקהלה, גם מתלמידיו של רביץ.
גם משורר, וגם שרתי איתך ביחד.
יפה. אז שלום ינקלה שוורצמן.
שלום, שלום.
משה קוסביצקי, אני יודע שיש לך הרבה מאוד מה לומר על האדם הזה, על החזן הזה. בבקשה.
קודם כל, היה לו קול יפהפה שצובט את הלב. זה, אתה שומע, אתה לא יכול להישאר אדיש, זה צובט לך את הלב. קולורטורה נפלאה, תרבות שירה וטכניקת שירה מעולה. אם לא זה, הוא לא היה קוסביצקי.
אפרופו טכניקת שירה, הוא למד פיתוח קול אצל פרופסור בז'יז'ינסקי בפולין, שהיה אותו מורה לפיתוח קול של הזמר, זמר התנור ינקי פורה.
ינקי פורה, כן.
ששומעים את ינקי פורה, שומעים את קוסביצקי, ולהפך.
מה שחסר לחזנים אחרים, הייתה לו אלגנטיות בשירה.
זה כן.
הרבה מנסים לחכות אותו, אבל הם צועקים. הוא תמיד, בטונים אפילו הכי גבוהי, זה באופן אלגנטי, כליל ונעים לאוזן. והייתה לו יכולת ביטוי מעולה, יכולת חזנית, ביטוי מעולה, היכולת לתת את הדגשים, איך אומרים את זה ביידיש? קנאץ' או משהו כזה?
קנאץ'.
הקנאץ' במקומות הנכונים. דבר שנוסף שהייתי רוצה, מה שעוד לא דיברו על זה, זה הדואט הנפלא בינו לבין הקהל. הייתה אווירה, היה חשמל באוויר שהוא התפלל. הקהל אהב אותו מאוד, והוא יחזיר לקהל גם כן באהבה. ומה שרוב החזנים מסיימים את התפילה והולכים לביתם. הקהל לא נתן לו אף פעם לרדת, אף פעם בלי שהוא ישיר שיבונה. והוא בקונצרטים הוא שר ללא מיקרופון, ולמרות זאת הוא נשמע מצוין. הוא הילה את החזנות לדרגה מאוד גבוהה. היו הרבה חזנים טובים, היה יוסד לרוזבלט, הרשמן, קוורטין, לוולדמן, לגלנץ כמובן, אבל הוא מה שנקרא החזן המושלם. הוא היה חזן מושלם. ואני זוכר עוד את הביקור האחרון שלו בשנת 64 פה בארץ, תפשין כף דלת, באוהל שם, כשאתה מרדכי, אז הקטן, שרת בתור ילד יחד עם ישוע קמפינסקי שהיום הוא רב.
זה נכון. ינקלה שוורצמן, מה היית רוצה לשמוע בביצוע של קוסביצקי?
זכור רחמך.
אבינו מלכנו זכור רחמך.
אבינו מלכנו זכור רחמך.
בכל מיני פורענויות.
בעיקר הדגש על בכל מיני פורענויות, ופה אתה רואה את הביטוי והביצוע החזני הנהדר שלו.
זכור רחמך, החזן משה קוסביצקי, ולך ינקלה שוורצמן, תודה רבה.
תודה.
Oh, my God.
ונמצא איתנו עורך דין משה ורמוט. אני בכלל היום הקפדתי להזמין עורכי דין, כי עורך דין מבחינתי הוא שליח ציבור. אתם מייצגים את עם ישראל, אתם בבית המשפט, החזנים בפני ריבונו של עולם. מה אתה מרגיש שאתה שומע את שליח הציבור ההוא, את משה קוסביצקי, שהוא פה לקהל מתפלליו?
לפני שאני אתייחס למוישה קוסביצקי, אני דווקא רוצה להתייחס במילה אחת ברשותך, מרדכי, אליך כבעל האכסניה. מגיע לך קודם כל ישר כוח גדול, איך שאתה מדי שנה בשנה זוכר את התאריך של זין אלול, ואתה שומר על היורצייד של המלך.
זה כתוב במחשב. מה?
בכל אופן, אתה עולה לירושלים לאר המנוחות, ושם אתה עושה את היורצייד למשה קוסביצקי, כשאין מי שיעשה את היורצייד הזה. זה דבר גדול, גדול מאוד. אז באמת ישר כוח, תבורך על כך, ותמשיך שנים רבות להמשיך ולזכור את זין אלול. משה קוסביצקי, אם אתה שואל אותי עליו, אז חייב לומר, משה קוסביצקי אין שני לו, ועל המשקל של ממשה עד משה לא קם כמשה, הייתי אומר שעד משה וממשה ועד היום אין כמו משה. משה קוסביצקי הוא באמת האחד והיחיד, שמענו פה סיפורים, הייתי אומר, הזכיר כאן מר גרופמן את הכל בעל העוצמה של עוגב והדינות של כינור, אבל הייתי מוסיף, ומעל הכל היה בו יכולת לגרום לאנשים להזעיל דמעה כאשר אתה שומע את פרקי החזנות שהוא ביצע. הנוכחות הבימתית, האישיות החריזמטית, ריתקה את השומעים. הקולורטורה העשירה והמגוונת, האהבה מלאת הרגש, השליטה הקולית המרשימה, הגוון הקוסביצקאי, היכולת הקולית הבלתי מוגבלת. ולכן הייתי אומר שהוא בראש הפירמידה, וכאשר אתה צריך לשים לו את מספר 2, אז זה כופנון פרסה ממנו כשהוא למעלה, ורק לאחר מכן במרחק רב אפשר לשים את מספר 2 וכן הלאה מספר 3. אנחנו משייכים את היצירות למשה קוסביצקי, כשהיצירה באה אליו הוא הפך אותה ליצירת מופת.
ואם אני אבקש שנבחר פרק?
הייתי אומר שזו אחת השאלות הקשות ביותר ככל שמדובר בקוסביצקי. הייתי מבקש שתשמיע לנו את הבית משמיים וראה. הייתי אומר הבית משמיים אולי הם כל היצירות.
הבית משמיים וראה בלחן של זאב בוקצ'סטר, וקוסביצקי שם תנאי, ואני קורא לכם מתוך מה שנתפרסם בפורוורדס, ששם זה מתורגם לעברית כמובן. הוא אומר כך: בכל אתר ואתר בעולם הגיע משה קוסביצקי. גם בית השיא, כאשר נראה היה קוסביצקי מאושר במשרת חייו בית אל שבניו יורק, גם אז ליבו ונשמתו היו בוורשה. ורשה שחרבה ואימה ירד לתימיון, הריכוז היהודי הגדול על תרבותו. ומשה קוסביצקי בכה בסתר ליבו והתאבל על מה שהיה ואיננו עוד. כשכתב בוקצ'סטר את הבית, הסכים קוסביצקי לשיר יצירה הזו ולקליטה רק לאחר שנכתב בכותר היצירה מוקדשת לזכרה של ורשה. והיצירה הזאת ממשיכה עד היום להרטיט אלפי לבבות בעם היהודי. הבית משמיים מורה איננה יותר רק יצירה לזכרה של ורשה, אלא מצבה לזכרה של התרבות היהודית המפוארת כולה שעלתה אז בלהבות הכבשנים. הבית משמיים וראה. ויושב איתנו כאן חבר קרוב שלי, שיחד איתו הקמנו את יובל.
אתה רק שוכח להגיד, כשאתה מזכיר את יובל, זה לא התחיל שלושה ימים עם אהרון מאיר. אתה שוכח כמה לילות דיברנו על הרעיון של יובל. על הרעיון שאם אחד כמו קוסוביצקי, היה לו בדורו מקלה כזאת, ותזמורת פילהרמונית כזאת, שהוא יוכל לשיר איתה, ויעשו לו עיבודים לתזמורת של 100 נגנים, מה היה קסוביצקי זה? זה היה אחד החלומות שלו, אם אתה זוכר. נכון?
כן, זה היה חלום.
עד שהגענו לארון מאיר, זה לקח כמה שנים. כן, עד שדיברנו על זה הרבה ערבים ביחד.
בכל אופן יצא מזה משהו. והנה היום אנחנו ביום היורצייט ה-50 של משה קוסוביצקי. 50 שנה הוא כבר לא איתנו. והוא נפטר בגיל 67. שוקי, מה זה אומר לך?
קודם כל, קוסוביצקי נפטר שבועיים אחרי הבר מצווה שלי. למה אני מזכיר את זה? כי א', זה נכון כרונולוגית, אבל אני מגיל, אני חושב, 8 או 9, משהו כזה. זאת אומרת, אני גדלתי בהרצליה. ומגיל 8-9 הייתי במקהלת ילדים.
כן.
ומקהלת ילדים בבית הכנסת הגדול בהרצליה. גבעוני,
גבעוני.
גבעוני, הוא הקים את המקהלה. כן, כן, הוא הקים את המקהלה. הרבה חזנים טובים שעברו בהרצליה. עם המקהלה, היינו מקהלת ילדים מעורבת, זאת אומרת, עם מבוגרים. היו טנורים ובסים, יחד עם הילדים ששרו סופרן ואלט. וכל, אני הייתי ילד, לא הבנתי, וכל הזמן היה רחש בחש, קוסוביצקי שר ככה, קוסוביצקי שר ככה. עכשיו, בית כנסת הגדול בהרצליה, מי שמכיר, בית כנסת גדול מאוד, זה נאמר 100,000 מתפללים. רוב הדור ההוא שבא...
אבל הוא ריק היום.
כן, לא משנה, אבל רוב הדור, רוב, בית כנסת היה בחגים, לא רק בחגים, גם בשבת, הוא היה ממש מלא. ומלא במי? בכל מיני, ברוב עם שבאו מוורשה, מפולין, מכל המקומות האלה, שקוסוביצקי צלצל אצלם במוח, אתה מבין שזה, אם נגיד היום יש לך בכדורגל מסי, זה היה המסי של כל העולם היהודי, היה לא ידעו משהו אחר, כל אחד דמיין לעצמו איך קוסוביצקי זה וקוסוביצקי ככה. וכל חזן או כל איזה בלטפילה בא ואמר לך, אני כמו, היה עושה ככה עם האצבעות, קוסוביצקי ואני, ככה.
ככה.
כאילו אנחנו שווים. איך אתה וקוסוביצקי? בכל הזמן דיברו והיה... יתרה מכך, היה בבית הכנסת שגדל, זה הכנסת הגדול בהרצליה, גם הייתי זה, אבל גם היה בבית הכנסת הזה שהייתי נתפלל קבוע יחד עם אבא שלי.
אגב, מי היה חזן שם בכנסת הגדול
בהרצליה? היה גרנטוב, היה צבי גרנטוב. היה אחד הארשטיקים, אני כבר לא זוכר איזה התחיל שם, כל פעם נדבר בנאור חיים, לייזר או נפתלי, אחד מהם התחיל שם, והיה לרר היה, ואני זוכר את זליק ברוורמן.
זליק
ברוורמן, כן. מנשה לברן התחיל את הניצוח אחרי
בילו.
בילו, הפעם הראשונה שהוא יצא לנצח מחוץ לבילו, זה היה בהרצליה. הוא היה סמל, אני זוכר שהוא היה סמל, ואז הוא התחיל את מקהלת הרבנות וכן הלאה. וכל אחד חזן בא ואני קוסוביצקי. תן לי לשיר ככה, תן לי לשיר ככה, וזה לא תמיד הלך.
אז על זה דיברנו באמת, שכולם מאה שבאו קוסוביצקי, הם רוצים להיות קוסוביצקי.
תראה, אנשים כתבו אופרה. כן, יש ורדי כתב אופרה, יש פוצ'יני כתב אופרה. האופרות האלה, הסולם שלהם, הצורה שבה צריך לשיר אותם, קבעו 150-200 שנה כמה שכתבו. ומגיע היום זמר ששר אופרה, הוא שר בדיוק אותו דבר כמו ששרו לפני 150 שנה.
נכון.
כי זה כתוב ככה, זה כתוב לתזמורת ככה, זה כתוב לזמר ככה וכן הלאה. כך את קוסוביצקי, הוא לא היה רק חזן מבצע, או זמר אופרה ששר את מה ששר, זה שכתב את היצירה כתב לו, הוא חלק מהיצירה, הוא חלק יצר את היצירה, ויש לך הרבה דוגמאות לכך. ומעבר לכל, מה שאני רוצה לומר, וגם אמרו את זה כבר, אבל אני חשבתי על כמה דוגמאות שעלו בראשי, מעבר לכל, שהוא היה כזה כוכב עליון בעולם היהודי וכן הלאה, הוא היה בן אדם. פשוט בן אדם.
לעולם יהיה אדם.
כן, זה אם כבר אתה מגיע, את הפאנץ' כאן אתה לוקח לי, כן? רגע, מה רצית להגיד לך לעולם יהיה אדם? למה זה קפץ לי בראש ככה?
למה קפץ לך היום לעולם יהיה אדם?
לעולם יהיה אדם ירא שמיים וזה בגבו וכולי וכולי זכות אבי.
לעולם יהיה אדם בתרגום זה קודם כל תהיה מנג'.
אבא שלי היה אומר לי, להוילום, כן, אבא שלי תמיד היה אומר לי, להוילום
יהיה יהודם.
קודם כל זר המנג'.
נכון, נכון.
והוא ככה היה. ולכן חשבתי שזה מתאים בשביל אישיות כזו, את הלעולם יהיה אדם.
תודה רבה שוקי דיאמן.
תודה רבה, שבת שלום.
לעולם יהיה אדם. שבת שלום. איתנו כאן ברב שיח הזה גם יהודה פרנק. אני מוכרח מבלי לעשות פרסומת ליהודה פרנק לומר לכם שהוא מומחה, המומחה הגדול לתאורה, וזה מביא אותו לאהבתו לחזנות, כי הוא צריך משהו שיעיר את הנשמה. ויהודה פרנק עם ליבו הרחב הוא חובב חזנות מושבע, ויש עוד דבר, הוא אספן יודאיקה ברמות שבאמת מעטים האנשים שיכולים לדמות ולשוות לו. אתמול בבוקר יהודה פרנק העיר אותי בשעה 5, ולמה? כדי שניסע לירושלים לקבר של משה קוסוביצקי, וזה מה שעשינו. 6:15 כבר היינו שם, כבר יהודה מירק את המצבה ושפך סילר על המצבה, ועשינו תמונות, ושרתי שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, והרגשנו את אהבתו הגדולה לחזנות ובמיוחד לקוסוביצקי כאשר הוא מבקר שם תדיר. שלום יהודה פרנק. מוישה קוסוביצקי, חזן לא רע, נכון?
הרבה יותר מזה. שמעתי את השיח שהיה פה, ואני חושב שכולם דיברו על אותו דבר. למעשה מוישה זה 9 בסולם ריכטר, כן? משם זה רק יורד. בעניין העבודה שלי, כשאני שומע חזנות אני נעמד, כשאני שומע מוישה אני יושב. אני חושב שוב שכולם דיברו על אותו דבר, מוישה ממיס את כל העברים שנמצאים בגופנו, ופשוט אין הסבר. אני לא יכול להסביר את העניין.
אז רגע, מה תופס אותך במיוחד? הקול שלו, הקול רטוע שלו, המקבץ הזה, התערובת, מה תופס דבר ראשון את האוזן שלך?
הכל. זה ביצועים אחרים, זה דברים, ניואנסים אחרים כאלה, שכמו שאמרתי, אין הסבר. אף אחד גם לא חקר את זה, בוא נאמר כך. כן? הנה, יש לך ג'וב, מורדכי. לחקור את העניין ולהגיד מה קורה לאדם ששומע מוישה. ואז שנסענו היום בבוקר והשמעת לי את הפרק
בראש השנה הכתבו,
והבאת אותי בדרגה של השירה שלו שהיא עולה ועולה ועולה, ואז יש את הטוויסט הקטן הזה לקראת הסוף. זה פשוט, עם כל המקביש שנסענו בו, פשוט זה קרה שוב. שוב הייתי בעולם אחר, ואני משתומם מהדברים האלה.
אני יודע, יהודה, שאתה בחרת קטע שהוא באמת לא משודר תדיר, וזה הפרק אילו דברים שאין להם שיעור, אבל זה לא אותו פרק שאנחנו רגילים לשמוע את מרדכי הרשמן, יצירתו של רפופורט, אלא ישנה יצירה של אילו דברים ששר קוסביצקי, שישנם כאלה שיאמרו לך שזה הלחן היחיד שהוא חיבר.
הרשמן היה לו את הקול המתקתק הזה, והיה לי תחרות עם הבן שלי, שלחתי לו לקנדה את הרשמן, ושלחתי לו לקנדה את אילו דברים של קוסביצקי, ואני עדיין משוחד מהתוכניות האחרות שלך שהזכרת, ותמיד אתה מזכיר את הקטע הזה שהוא היה לקראת סוף ימיו, ויש שם את הקרחץ הזה של כמעט בכי בתוך התפילה.
נכון.
אני פגשתי את מרדכי מראשית יובל. התוכניות של יובל היו תוכניות בימתיות, קונצרטנטיות, והיה תמיד חסר לי את הרקע הזה, ומרדכי באיזשהו שלב השכיל להכניס תוכן ודברים לתוך המעטפת הזאת של יובל, שהייתה מאוד חסרה, שתאריכים, שמות, מקרים, חזנים שהם בסופו של דבר בשר ודם, וזה עזר וחיזק את כל העניין הזה של הבנה וכניסה עמוקה ביותר לעולם החזני. המורה האחר שלי, ולמעשה ממנו קיבלתי עוד חיזוק לקוסוביצקי, זה היה עקיבא צימרמן,
זכרו לברכה.
ואני אצל עקיבא, כשהספר שלו היה ערוך, הבטתי בדברים. עקיבא חשף בפניי בארכיון שלו מכתבים, הערכות על משה קוסביצקי של משרד הביטחון, למשל בחלק שהוא שר מול חיילי צה"ל.
צ'יץ' היה לוקח אותו לסיני לשיר לפני החיילים בסיני, הכוחות המשוריינים בסיני. צ'יץ' היה מפקד הכוחות.
והמשפט הבלתי מעורר על עקיבא, שהיו שואלים את מוישה על המשפחה שלו, הוא היה אומר, הוא היה מפנה את האנשים לעקיבא.
הוא יודע טוב ממני את ההיסטוריה של חיי. יהודה, אני יודע שאתה מנסה לארגן ביום ראשון אזכרה, בכל אופן בהר המנוחות, אזכרה רשמית לזכרו 50 שנה לפטירתו. באיזו שעה זה יהיה?
בשעת הצהריים 12.
טוב, אני מקווה שחובבי החזנות באמת יחלקו כבוד רב למלך הזה, ויבואו לפקוד את קברו ולומר פרק תהילים שם. תודה רבה לך, יהודה פנק.
תודה.
אילו דברים שאין להם שיעור.
שלום, 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 שלום. שלום, 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 בנודום, בנודום, בנודום לחברו.
שלום לפרופסור יעקב פרנקל.
שלום, שלום.
רק נספר למאזינים שפרופסור יעקב פרנקל הוא נגיד בנק ישראל לשעבר, כיום הוא היושב ראש של JP Morgan Chase, שזה הבנק הגדול היום, בנק ענק מהגדולים בעולם.
JP Morgan Chase International, שזה החלק הבינלאומי.
יפה. כן. אבל כל זה מתגמד לעומת אהבתו הגדולה מאוד לחזנות. אז אני זוכר את יעקב פרנקל החייל שר במקהלה אצל משה קוסביצקי, בא לבוש מדהים, משתתף בשבתות במקהלה. יעקב, ספר לנו קצת על זה.
כן, אני זוכר את זה בנוסטלגיה עצומה.
1962.
כן, אבל תזכור מרדכי, המאסטרו, שאנחנו נפגשנו קודם לכך, כשהיית ילדון, נפגשנו כאשר אני התחלתי את הסיפור במקהלה של שלמה רביץ, כמו שרבים מאיתנו התחלנו.
כן.
ובאותה עת, אבי עליו השלום עבר לפני התיבה בחגים.
באוהל שם בתל אביב.
באוהל שם בתל אביב, שזה היה בעצם האולם הגדול, ושם גם היו ההופעות של משה קוסביצקי כשהגיע לארץ.
נכון.
האהבה לחזנות כמובן התחילה מקדמה דנה, וכשמוישה קוסביצקי הגיע לראשונה לישראל, אבי היה במשלחת שגם קיבלה את פניו, ובמילים אחרות, קוסביצקי היה שם דבר אצלנו בבית. אני אפילו זוכר את אותה, את אותו אירוע שהיינו יחד באוהל שם, ואתה כילד השמעת את הסולו הנהדר של מי שעשה ניסים. אני יודע שהיום
כן,
אנחנו...
כן, זה היה זוהד עם קוסביצקי, כן.
כן, זה היה יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. אני גם זוכר בנוסטלגיה את החזרות להופעה עם מוישה קוסביצקי.
בביתו של עקיבא צימרמן.
יפה. אחת ההופעות הייתה בביתו של עקיבא צימרמן. מוישה קוסביצקי לא נסע בדרך כלל בלי המקהלה שלו, עם המנצח האגדי בן פרידמן, שהביא איתו בעצם את כל המקהלה רק רק הוא לקח עוד מספר צעירים, ילדים וצעירים.
היה כזה, אני זוכר, היה עוד ילד, אני חושב ברלה קראו לו, שהביא אותו מארצות הברית.
היה ברלה שהוא הביא איתו, ואותו ברלה, יחד גם עם הילד אז, אלעזר הרשטיק.
חיים אלעזר הרשטיק, זה פסח, אני לא הייתי אז, אבל זה פסח.
כן, מה זה, רצנו למלון הילטון, אם אינני טועה.
שרטון.
זה היה שרטון, נכון. וליל הסדר, אצל מוישה קוסוביצקי, היה פשוט קונצרט, עמדו אנשים ברחובות, הזדרזו כמובן לסיים את הסדר אצלהם בבית, אבל לא משנה מתי שסיימו את הסדר, עדיין מוישה קוסוביצקי היה במלוא כוחו ועונו, ותשמע, את הקטעים שהיו לו בליל הסדר הם מדהימים, ואיש העמדה, מה זה, איך להתחיל את התפילות שם בלי ואיש העמדה. ובסיום אותו קונצרט באוהל שם בתל אביב, אם אתה זוכר, כמו שבכל סיום של קונצרטים של
מוישה, הוא עמד על המדרגות בחוץ ברחוב בלפור ושר שיבנה את המקדש.
שיבנה את המקדש, ואז הוא גם הוסיף את ה...
וערבה לשם.
בדיוק, וערבה לשם, ובכל רחוב בלפור בתל אביב שמעו את הדוע הגבוה שלו, שהוא מסיים את שיבנה את המקדש. תשמע, זה דברים כאלה כבר לא שומעים היום, וטוב שאתה מזכיר אותו היום.
תאמר לי, פרופסור יעקב פרנקל, אם אני מבקש ממך לבחור קטע, מה אתה בוחר?
אני קצת נקרע. מצד אחד, אני זוכר את מוישה קוסוביצקי כל הזמן במונחים של לילות הסדר והיא שעמדה. ואין אשר בכל דור ודור, ריבון של עולם. ואז, מאחר שאנחנו היום מתקרבים לימים הנוראים, ישנו קטע שקצת פחות מפורסם מאשר אלה שהתפרסמו בתקליטים הרגילים, שכולם מתחילים בעשה עיניי ומסתיימים בעדנה, אז הוא רחמך וכו'. ישנו קטע של בראש השנה.
אוי, איזה קטע זה, אוי, איזה קטע זה.
וזה קטע שהוא מראה של זוגן, אתה יודע, אתה שומע, אתה רואה את הדינמיקה, מי במים ומי באש, אוה, זה משהו...
אתה יודע מה, אני הולך לעשות ג'סטה.
כן.
היות ובחרת את היצירה בראש השנה יכתב, ושאגב, הבסיס של היצירה הזו של שלמה זולצר, שנולד ב-30 במרץ 1804 ונפטר ב-17 בינואר 1890, אני אשדר לך גם חלק מ-ואיש העמדה שאתה כל כך מתגעגע, את אלה אלה שבכל דור ודור, ואחר כך אני אעבור לבראש השנה יכתבון.
פנטסטי, באמת תודה, אני שמח את זה.
ולך פרופסור פרנקל, באמת תודה רבה שלקחת חלק בתוכנית הזאת שמוקדשת ל-50 שנה לפטירתו של מלך החזנים משה קוסוביצקי. יישר כוח.
תודה רבה ולכבוד הוא לי. כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
Legano essere venuto velo velo e lo e lo e lo si becone del vader ondemolino legano essere ondemolino legano essere velo velo ai mi di Leinu, oi midi muleinu, vei me. Oh, me.
זה היה השם מלאך גאות לבש בביצוע של החזן משה קוסביצקי, וזה כבר עוד התוכנית המלמד, כי כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה.
אבל בנקודה הזאת אני חייב לספר לכם שיש לנו עוד רעיון אחד, וזה היה עם החזן שלמה גליק. בגלל קוצר הזמן לא נוכל לשדר את זה היום. אם כן, בתוכנית בשבוע הבא, כל הרעיון עם החזן שלמה גליק, וגם בקשתו המיוחדת לפרק החזנות.
אנחנו נשמע בטוב עם יוצא השם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, רדיו כל חי, 92.8 ו-93 FM. כאן רועי קנטן ואני מרדכי סובול מאחורי המיקרופון, מאחלים לכולכם שבת שלום שקט ומבורך.